שיש לנו עכשיו, אם יהיו, תהיינה התפתחויות, אנחנו כמובן נעדכן. עכשיו אנחנו אל לוחמת הסייבר הכל כך מדוברת, הכל כך טרנדית, הכל כך חשובה, במאבקים בכל תחומי החיים, אבל אנחנו עכשיו עם הלוחמה בטרור של המשטרה ויחידת הסייבר שלה, כדי להבין האם אפשר לעזר ממש נקודתית עד כדי רזולוציות של פתרונות מיידיים לפיגוע טרור רצחני כמו זה שהיה שלשום באריאל, שבו נרצח הרב איתמר בן גל. ועל כן אנחנו אומרים בוקר טוב למי שהמפקד החקירות של יחידת הסייבר במשטרת ישראל, עורך הדין ניר אלקבץ. בוקר טוב ניר.
בוקר אור.
יש, בסדר, הפתיח לשיחה איתך היה, הוביל אותנו באמת ליכולת לקבל ממך תשובות?
כן, בהחלט. תראה, להיבטים של סיכול מורכבים משני מרכיבים עיקריים. הראשון הוא אכיפה כשלעצמה מהווה גם סוג של סיכול, ועל המשטרה מעבר לפררוגטיבה שלה למנוע עבירות, היא גם אוכפת את העבירות. והעבירות הרלוונטיות בהיבטים של סיכול בטרור זה דווקא עבירות של חשיפה, עבירות על חופש הביטוי, של הסתה לאלימות, לגזענות וכיוצא בזה. מעבר לאלמנט של האכיפה, יש גם אלמנטים של סיכול, שזה בפררוגטיבה של שירות הביטחון הכללי, וגם עליה אני ארחיב בעוד כמה דקות אם תהיה מעוניין.
אני אשמח. אבל
פורי לרגע אחד ניגע באכיפה. באכיפה של עבירות על חופש הביטוי. עבירות כשאדם נוסי לאלימות, והמשטרה רוצה לפתוח בחקירה, היא צריכה לעבור משוכה של אישור של היועץ המשפטי לממשלה או של נציגו. וזה בגלל שחופש הביטוי מעוגן זכויות היסוד שלנו, ולא כל כך מהר מאשרים לפתוח בחקירה, אלא כן. אם מתמלאים כמה תנאים. התנאים הללו, זה לא כל אדם שמסית לאלימות בפייסבוק או בכל רשת חברתית אחרת, אוטומטית ייפתח נגדו חקירה, רק במקרים שהסיכוי להתממשות האיום המרומז של אותו אדם הוא באמת גבוה, זה אלמנט אחד שנשקל. נדבך נוסף ששוקל היועץ המשפטי לממשלה באמצעות נציגיו הוא כמה באמת יש חשיפה לפוסט הזה, כמה חברים יש לאותו אדם שכתב את הפוסט הלכאורה מסית הזה. אם מדובר בעשר חברים, הרי שזה משמעותי הרבה יותר מאשר מדובר בעשרות בודדות של חברים.
תגיד, כל השיחה הזו היא סביב אותו מונח, עורך הדין ניר אלקבץ, וסביב המונח ניטור, כאילו ניטור זה הקיבוץ, איסוף, יירות.
אתה יודע, המילה ניטור היא מילה שצריך מאוד להיזהר איתה. כי ניטור, אתה יכול לנטר אובייקט שאתה יודע עליו. אתה לא יכול לנטר מישהו שאתה לא יודע שהוא קיים. עכשיו, לשבת על כל רשת הפייסבוק זה משהו שהוא מאוד קשה, אם כי אני לא...
בלתי, לא, גם בלתי, עד כמה שאני מבין, אין לי פייסבוק, אין לי טוויטר, אבל אני מבין שזה גם בלתי אפשרי.
בלתי אפשרי לא הייתי אומר, כי בכלל בעולם הסייבר של היום להגיד על משהו שהוא בלתי אפשרי זה משהו שצריך להיות מאוד אמיץ כדי להגיד. גם אתה יודע על חסינות של מערכות, כי כבר ראינו את הכל נפרץ, וכן יש מערכות AI, מערכות בינה מלאכותית מתוחכמת.
לא, אבל איך מנטרים או איך מתגברים על עשרות אלפים למשל, שמסיתים, וכל אותם מסיתים גם קוראים נאמר לרצח של יהודים?
אוקיי, אז כמו שהתחלתי לומר, קודם כל, המודיעין יודע לספק ולהוציא את המוץ מהתבן, כמו שאמרתי, באמצעות מערכות בינה מלאכותית מאוד מתקדמות שמציפות את אותם פרופילים שהם מהווים סיכון עודף על פני פרופילים אחרים, זה דבר ראשון. מעבר לכך, יש דסק גם בשירות וגם במשטרה וגם בשיתוף פעולה, שיודעים לנתח את הפרופילים האלה ולייצר תיעדוף בתוך הפרופילים עצמם, מי מצריך טיפול מיידי, ומי מצריך טיפול?
אתה יודע מה? אוקיי, אז עד עכשיו פתחנו את היריעה והפריים היה פתוח. בוא נדבר על הפיגוע של שלשום. בסדר? בוא... היו סימנים. זה משהו שאפשר נאמר בערנות או בפרשנות של מה שכבר היה ידוע, כי יום קודם הוא אפילו התגרה בכוחות ביטחון בצומת בשומרון.
תראה, אתה יודע, דווקא בהקשר של הפיגוע הנוראי הזה, הבעיה מחמירה, ואני אגיד לך למה. כי אנחנו מדברים על הסייבר, אבל מעבר לסייבר, המפגע הספציפי הזה גם היה אמור, לפחות, כמו שזה נראה מהתקשורת, לפי מה שפרסמו עליו, היה אמור להיות על הסקורפ של גופי הביטחון שלנו, ואני אסביר גם בדיוק למה. פשוט פורסם שהיו לו בעיות סמים, ומעבר לכך שהיו לו בעיות סמים, הוא אפילו הורחק מבית השנטי בגלל קשרים שהיו לו שהוא יצא לשכם ופחדו מההשפעה שהוא מקבל כתוצאה מגורמים עוינים. עכשיו, מי שפחד מההשפעה הזאת לבית השנטי זה גופי הרווחה, שזה גוף רשמי של מדינת ישראל, היה מודע לכך.
והם היו אמורים להתריע בפני הגורמים הביטחוניים המתאימים?
יפה מאוד. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא כמה הגופים הממשלתיים שלנו יודעים לדבר ביניהם. אני יודע לומר לך שהמשטרה והשירות וגופים אחרים יודעים לדבר מצוין ביניהם. עכשיו, אם אותה אשת רווחה, שאתה חשופה למידע הזה, צריכה להעביר מידע, האם יש נועל בגופי הרווחה שמאלץ אותה להעביר מידע למשטרה או לשירות הביטחון כשהיא נחשפת למידע כזה, ואם יש נועל כזה, האם היא באמת עשתה את זה בפועל? אתה יודע, אומרים חובת זהירות מושגית וחובת זהירות קונקרטית. מעבר לחובה שאמורה להיות, האם באמת מה את אותה חובה שיש אליה, ואני לא יודע לומר את זה. עכשיו, אם לא, אז בהחלט צריך להיות נועל שכזה. כי יש נועל כזה בקשר בהקשר לקטינים, ברגע שקטין נפגע לצורך העניין בבית ספר, משרד החינוך חייב לדווח, לא יכול להשאיר את זה אצלו. כנה לגבי גופי הרווחה, והאמן לי, גופי הרווחה יודעים לדבר עם המשטרה שהם צריכים לדבר איתה. השאלה היא פה, הנורה האדומה נדלקה לאותו עובד או עובדת רווחה בזמן, והם העבירו את המידע הזה. אם הוא עבר המידע הזה, מה נעשה איתו? המשטרה יודעת לבקש אישור לפתוח בחקירה, האם הוצאה פעולה כזאת, האם הייתה צריכה להתבצע פעולה כזאת. אתה יודע, לפעמים עצם בחינת הנושא היא כבר הסוגיה שצריכה להיבחן, האם בכלל הנושא הזה עלה לשולחן דיונים. ואתה יודע, אנחנו רוצים לדעת האם היה שיקול דעת. גם אם שיקול הדעת היה כן, בנסיבות האלה לא צריך לעשות, זה כבר מעלה אותנו ביכולת לאתר. אבל אנחנו לא יודעים אם כרגע הנושא הזה עלה בכלל לשיקול דעת. אם היה איזשהו דיון בין גוף רווחה לגוף משרתי, או גוף רווחה לגוף ביטחוני, בהקשר למחבל הזה. אנחנו לא יודעים לומר.
טוב, אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה כללית, עורך הדין ניר אלקבץ, כמי שהיה מפקד החקירות של יחידת הסייבר במשטרת ישראל, ואני גם אשליך את זה על הצבא ועל השבק ועל גורמים ביטחוניים רלוונטיים נוספים. אתה חושב שאנחנו, מדינת ישראל, במשאביה האנושיים ובעיקר הכלכליים, הכספיים, במקום טוב, או שיש הרבה מה לשפר, ושבעצם אני לא רוצה להיסחף ולהיות אותו אחד שיגיד המלחמה הבאה היא מלחמת המחשבים ומלחמת הכוכבים ומלחמת הסייברים. לא, אני לא במקום הזה. אני חושב שלטנק ולחייל ולסייר ולשבקניק ולאנשי השטח יש עדיין את החלק החשוב ביותר בה. אבל מדינת ישראל מבינה את החשיבות כפי שאתה רואה את הדברים, ועל כן מנטרת את הטובים ביותר ואת המשאבים הגבוהים הגדולים ביותר שרק ניתן?
תראה, אני יכול להגיד לך בצורה חד משמעית, שמדינת ישראל לא רק עושה את העבודה בצורה הטובה ביותר, משתמשת בטכנולוגיה הטובה ביותר, היא גם מלמדת מדינות אחרות איך לעשות את זה, היא ממש המובילה בתחום. ולפחות מהחשיפה שלי למדינות אחרות, הם באים אלינו כדי ללמוד איך לעשות את הפעולות האלה, גם בהיבטים של סיכול וגם בהיבטים של אכיפה, ובטח בטח בתחומי הסייבר. אנחנו מאוד מאוד יצירתיים. אתה יודע, יש מדינות ומעצמות שרושמים נהלים של עבודה שהם ספרים על ספרים, אבל ברגע שמגיעים לאיזשהו סוג של בלטם, הם לא כל כך יודעים מה לעשות.
ברור.
ואנחנו הישראלים אלופים ביצירתיות, וכשאנחנו מגיעים לבלטם, בדרך כלל הפתרונות אצלנו הם מאוד מאוד מהירים ומאוד מאוד יעילים. זה משהו שאנחנו בהחלט יכולים להתגאות פה, שטובי המוחות נמצאים אצלנו.
אוקיי.
אבל אתה יודע, מעבר למדינה,
כן.
כממשלה, שהפעולות שהיא עושה למען האזרח, או להצלה של אזרחיה מטרור, יש לנו גם גופים אזרחיים מאוד מאוד טובים. תשמע, הרבה מאוד מהגופים האזרחיים זה יוצא צבא, יוצא משטרה.
כן.
אנשים שמכירים את העבודה הזאת, והרבה פעמים האלימות הראשית הזאת, השיימינג, לא מגיעים לכדי עבירה פלילית, או על הרב של העבירה הפלילית. ומה אז קורה? שים לב שעד האינטרס הציבורי להגיש תביעה פלילית, כתב אישום כנגד אותו לכאורה מאיים, או מי שעושה שיימינג, יורד משמעותית. אבל מצד שני, פרנסתו של אדם נפגעת. גם שדר רדיו כמוך, אם מישהו פתאום מחליט לרשום בפייסבוק חלילה, כן, על שדר רדיו משהו, יכול לגמור לו את הקריירה. עכשיו, אני לא מדבר על עבירות פליליות, אבל אני כאן מדבר על חוות דעת על עסקים. מה קורה בית עסק שנסגר כתוצאה מזה שמישהו עשה לו שיימינג, הוציא דיבתו רעה, והמשטרה לא מצאה נכון לטפל?
עורך הדין ניר אלקבץ, כדי שאני אשמיץ מישהו בפייסבוק, אני צריך שיהיה לי פייסבוק.
כן, אבל אתה יודע, אולי...
עדיין לא התחברתי, אני לא, אבל אני מרגיש שזה הולך ונסגר, ואני חייב את הפייסבוק, ואולי אפילו לפני פייסבוק גם טוויטר, אבל נשאיר את זה לשיחה הבאה, אני אתקן אותך, אוקיי, עורך הדין ניר אלקבץ? אני מאוד מודה לך, תודה. ביי ביי. אנחנו יוצאים עכשיו לקניות, ואחריהן נשוחח על המלצות המשטרה הצפויות בתיקי ראש הממשלה.